דוקטור ענת אטנובסקי, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, לא תכננה בהכרח לעסוק במחקר בתחום ההנדסה הרפואית. אבל המחקר הראשון שביצעה, שבו בחנה את הפעילות של שרירי הנשימה, הוביל לסדרת מחקרים שהתפתחו והתרחבו לתחומים אחרים. בפרק מיוחד זה, היא תפתח לנו צוהר לעולם המחקר האקדמי, ליתרונותיו וחסרונותיו, ולאתגרים שעולים תוך כדי תנועה, וכיצד מתמודדים איתם.
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
שלום ענת.
שלום.
איך הגעת לתחום המחקר?
האמת, זה פחות זוהר ממה שזה נשמע. לא הייתי מן הילדים שחולמים כבר בגיל קטן לפרק מולקולות או לחקור. הייתי תלמידה טובה, אהבתי ללמוד, אהבתי גם להתעסק עם דברים, לפרק דברים ולהרכיב אותם, ולכן בעצם התחלתי ללמוד הנדסה מכנית, ומשם המשכתי להנדסה ביו-רפואית, ושם בעצם התחיל כל המחקר שלי, לקחת את הצד המכני ולראות את היישומים שלו הרפואיים.
איפה למדת?
אני למדתי בטכניון, הנדסה מכנית, והנדסה ביו-רפואית, תואר שני ושלישי באוניברסיטת תל אביב, שבעצם לקחת את הידע המכני ולהעביר אותו לגוף האדם, שהוא בעיניי המכונה, אחת המכונות הטובות שיש, שהומצאה, לא יודעת.
כן, לא ניכנס לוויכוח.
לא ניכנס לוויכוח הזה. ובכלל צריך להבין שאתה בוחר משהו ללמוד, כשאנחנו צעירים, אז בני 20 פלוס, אנחנו לא באמת בהכרח יודעים. או שיש לך איזה חלום מאז שהיית ילד קטן, או שאתה מקבל איזשהו הכוונה מהבית קצת, כי אתה רואה מה ההורים עושים, או שאתה פשוט עושה אלימינציה.
וזה עניין של מזל. זאת אומרת,
המשך החיים הוא, נכון, נכון. אתה גם יכול לעשות שינוי, אני תמיד אומרת שאפשר לעשות שינוי. אני הייתי יותר ריאלית, אהבתי לפרק דברים, הייתי מדריכת חיר בצבא, אז אמרתי, אוקיי, נראה לי הנדסה בסדר, ומכנית מן הסתם, ומשם זה זרם.
אבל איך ממכונות הלכת לגוף האדם? זאת אומרת, מה השיפט הזה?
זה פשוט היה נראה לי מרתק, קודם כל. לקחת יישומים מכניים, ולהשתמש בהם בשביל בני אדם, בשביל הרפואה, וזה
סקרנות מדעית.
כן, לגמרי.
ובעצם גיוון מאוד גדול בדברים שתתעסקי איתם.
הסקרנות הייתה ההתחלה, או יותר נכון, הרצון לקחת את הידע הזה, ובעצם להסתכל עליו בתוך גוף האדם, שהוא בסוף בסוף קצת יותר מעניין מלתכנן מכשיר מכני, סתם כך, לי לפחות. אחר כך ההמשך היה באמת הסקרנות, לעשות כל פעם משהו שהוא אחר, משהו שהוא שונה, משהו חדש. זה פחות או יותר, אני מגדירה את זה לעצמי כשאני מדברת, אני כל פעם עוברת עבודה, בלי לעבור באמת עבודה. כי אני, עם האנשים שאני אוהבת אני נשארת, אבל אני עוברת עבודה כי אני עושה משהו אחר. וזה מה שכיף.
אז ספרי לי על התהליך שלך, ההתפתחות שלך כחוקרת.
אני התחלתי במקרה שלי, במאסטר, בכלל להסתכל על מערכת הנשימה. ובתוך זה, בגלל שאני מגיעה מצד היותר מכני, אז בואו נסתכל על מכניקה של מערכת הנשימה, או מכניקה של שרירי הנשימה.
שהם עובדים לבד, הם עצמוניים. אנחנו לא מפעילים אותם בשוטף כמשהו
ש... אנחנו מפעילים אותם כל הזמן בשוטף.
אבל לא,
אבל אנחנו מפעילים אותם כל הזמן בשוטף, אבל להבדיל משריר אחר שאתה עושה את התנועה, אז הוא פעיל, שרירי הנשימה עובדים כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו כן, יש איזושהי התכווצות של השריר בשביל שזה יקרה. הם בעצם שרירי הנשימה המשאבה של בית החזה, אנחנו קוראים לזה, בשביל להכניס ולהוציא אוויר. יש מתוכם שרירים פעילים יותר, שרירים שפעילים פחות, שפעילים בזמנים שונים, במהלכי נשימה שונים. אז בשלב הראשון התחלתי מלהסתכל על המערכת כגלובלית, כל השרירים ביחד. בואו נראה מה החוזק שלהם. כמובן שאני באה מהנדסה מכנית, אז זה תמיד איכשהו יוביל לאיזה חוזק, כוח וכדומה. אז קודם נראה את ההסתכלות הגלובלית על כולם ביחד, ואחרי זה אמרנו, טוב, אולי עכשיו צריך להסתכל גם על כל אחד ספציפית, מה הוא עושה. אולי צריך לראות אם אני יכול לזהות התעייפות בזה, אולי אני יכול לעזור לאמן, וככה זה מתקדם.
זאת אומרת, התפיסה שלך היא תמיד להבין את המערכת ולנסות לשפר אותה, לסייע לה, לעשות לה אופטימיזציה?
קודם כל זה להבין. כאילו, המחקר הראשון שאתה עושה זה בשביל להבין תופעה. זה לא קודם לשפר, אלא קודם כל אתה רוצה בכלל להבין את התופעה, לדעת מה קורה, מה פעיל, מי פעיל, מתי, מי עושה עבודה, איך זה מתחלק בין השרירים, במקרה שלי, אבל בכלל. אחר כך אתה פשוט לוקח את הידע הזה, ואז אתה יכול גם לשפר וגם להשתמש בזה לדברים אחרים, אבל קודם כל המטרה של מחקר היא להבין תופעות.
כן, וכל פעם את הולכת לרזולוציה יותר עמוקה, את מסתכלת על המערכת הכוללת, ואז צוללת פנימה.
נכון, אתה קודם מתחיל מאיזושהי בעיה כללית, ולאט לאט שאתה גם מכיר את זה, זה לוקח זמן להכיר. לי באופן אישי גם כי עברתי מהנדסה מכנית לביו-רפואה, בתקופה שלי לא היה תואר ראשון בהנדסה רפואית, אז לוקח זמן להכיר את המערכות, זה לא שלמדתי ביולוגיה, פיזיולוגיה, זה לוקח לך זמן להכיר את המערכת, ללמוד אותה, ואחר כך אתה מתחיל ללמוד את הנושא הספציפי שלך, ואת המחקר הספציפי שלך, ואז אתה מתחיל להתקדם, ואז אתה כל פעם רואה עוד משהו שאתה יכול לבדוק ולחקור.
ואז אנחנו מגיעים לדוקטורט שלך, מה העניין אותך שם?
אם בעבודה הראשונה הסתכלתי על המערכת גלובלית, על כל השרים ביחד, אז כשאתה נכנס כבר לדוקטורט, אמרתי, אוקיי, בוא נראה מה התרומה באמת של כל שריר מחבורת השרירים הזאת, יש גם שרירי נשימה, שאיפה, יש שרירי נשיפה, בוא נראה מה התרומה של כל אחד. בשביל בכלל למדוד שריר, או לראות מתי הוא פעיל, אתה צריך למדוד פעילות חשמלית של שריר. שאתה יכול לעשות את זה בצורה חודרנית או לא חודרנית. בצורה לא חודרנית אתה יכול לבדוק רק מה שעל פני השטח. אז בשלב ראשון אתה מודד את מה שעל פני השטח, משתמש במודל, ויכול לחשב מזה כוחות, אבל יש גם שרירים פנימיים שאתה רוצה. אז אמרנו, אוקיי, אז בוא נעשה איזשהו מודל שנותן מודל מכני של כל בית החזה, גם עם שרירים פנימיים, ונוכל לחשב את התרומה של כל אחד מהם. ואז אתה קודם בודק את הכל אצל אנשים שהם, אין להם שום מחלת ריאה או שום חולשת שרירים, אבל בשלב הבא אתה כבר רוצה להיכנס ולראות, אבל מה קורה אצל מישהו שיש לו איזושהי מחלת ריאה, ואז אתה ממשיך, וכך אתה
ובתוך כל זה השאיפה שלך היא בעצם למצוא בעיות ולמצוא להן תרופה או פתרון, או זאת אומרת, את מגיעה מהתחום של לרפא בני אדם?
כשאתה חוקר,
כי את לא רופאה, לא בחרת לא רופא, להיות רופאה.
לא, אני לא רופאה, אבל כשאתה חוקר, אתה קודם כל רוצה להבין. קודם כל, בשביל, לפני שאתה רץ למצוא תרופה,
אני רץ לפרקטיקה כל הזמן, ואת אומרת לי, תתעניין, תסתקרן.
נכון, אתה צריך להבין קודם כל בכלל מה קורה. אתה לא יכול לפתור בעיה לפני שאתה מבין מה הבעיה. אז בשלב הראשון זה להבין את הבעיה, זה להבחן אותה. בשלב הבא זה, אולי אפשר להשתמש בזה בשביל.
ומה את רואה כשאת מתחילה באמת לבדוק חולים לעומת בריאים? איפה הבעיות נמצאות? בתפקוד של השריר, זה בהוראות שהוא מקבל, זה בשיתוף פעולה שלו עם שרירים אחרים?
שוב, אני יכולה להגיד על מה שאנחנו היינו. אז אנחנו מדברים על מה שקורה בחלק ממחלות של תפקודי ריאות, או חלק ממחלות ריאה, זה יש מחלה נניח נורא נפוצה, שזה לא נורא נפוצה, אבל ידועה שזה COPD, שבה הריאות שלנו בעצם מנופחות. אבל אחת הבעיות בדברים האלה, שיכול להיות שהשריר הוא עצמו בסדר, במקרים מסוימים, אבל ברגע שיש לך איזשהו התנפחות של הריאות, אז השרירים שמחוברים הם לא במה שנקרא אורך אופטימלי להתכווצות. ואז הם בעצם צריכים גם לעבוד יותר קשה בשביל להכניס יותר אוויר, כי אין, ריאות לא, אין להם הרבה תחלופה של אוויר, וגם הם בעצמם לא במצב אופטימלי להתכווץ.
וזה יוצר מעגל משוב,
וזה גורם לזה להתעייף מאוד מהר.
השרירים מתעייפים וגם הם לא מקבלים מספיק חמצן, כי הגוף לא מקבל מספיק חמצן, וזה הולך ומדרדר. לאן נמשך ממערכת הנשימה?
האמת שאני נשארתי עוד זמן במערכת הנשימה, וגם כשנסעתי לפוסט דוקטורט, אז נכנסתי קצת לא הרבה, אבל קצת לעולם של התאים, אז גם זה יהיה התאים במערכת הנשימה, מכניקה של תאי שריר חלק במערכת הנשימה, וכשחזרתי לאפקה, אז כבר חזרתי לדבר על כל מה, להסתכל על כל מערכת השלד והשרירים, אז אם זה היה שרירי נשימה, אז עכשיו נסתכל גם על שרירים אחרים, שרירים שנמצאים בגפיים, שרירי שלד אחרים.
כשאת נכנסת מגוף האדם למערכת הנשימה, לשלד ולשרירים, ולתוך התאים, ואת רואה שכל אחד מהם הוא מערכת בפני עצמו, אז מה שאת לומדת על התאים נותן לך הבנה אחרת של מה שראית קודם?
אני חייב להגיד שקודם כל כשהסתכלתי על התאים, זה לא היה תאים של תאי שריר שלד, אלא תאי שריר חלק בדרכי הנשימה. ההסתכלות הייתה עדיין הסתכלות מן הצד המכני. נניח אם אני אתן איזושהי תרופה לשחרור, איך זה ישפיע מבחינת השחרור של השריר, מבחינת הכוח שלו שהוא מפעיל על איזשהו מצע, יותר מההסתכלות מהצד הזה, לא משוייך דווקא לשרירי שלד.
ואז את מגיעה לאפקה, ואת חוזרת לשלד ולשרירים, אבל לא במערכת הנשימה.
גם במערכת הנשימה וגם במערכות אחרות.
ומה חקרת שם?
באופן עקרוני אתה מסתכל שוב על הפעילות של השריר, מה קורה בהתעייפות של שריר, האם אני יכולה לזהות מראש התעייפויות של שרירים, או אפילו בריצה, מה מתעייף יותר מהר, שריר נשימה, שריר שלד, כל שרירי גפיים, לתוך התחומים האלה.
אז מהניסיון שלך כחוקרת, אין איזשהו מסלול מובנה מתוכנן מראש, אלא סקרנות לוקחת אותך ואת רצה אחריה.
יש איזשהו מסלול מסוים בתוך התחום שאתה מתחיל איתו. זאת אומרת, אם התחלתי באמת במערכת הנשימה, אז אני אעשה עוד מחקרים שמרחיבים את מערכת הנשימה, ואם התקלתי על שרירים, אז אני עדיין מסתכלת על שרירים במערכות אחרות, ומשם לאט לאט זה מתפתח. זה לא באמת מין מסלול שאני יודעתי כשהתחלתי מה אני אעשה היום, אבל עדיין יש איזשהו משהו שמוביל אותי.
וחלק ממה שמניע אותך זה ללכת למקומות ש... אנחנו לא יודעים מה קורה שם, עולמות חדשים לגמרי, או להיבנות על מחקר קיים ולפלס צעד אחרי צעד ולהגדיל את התחום?
אני יכולה להגיד ששני הדברים מעניינים. אז קודם כל אתה כל הזמן רוצה להרחיב עוד קצת את ההבנה שלך ואת הידע, ולראות מה עוד אתה יכול ללמוד ולעשות. וגם לעשות משהו אולי לפעמים אחר ממה שעשית עכשיו. עד כה, אז זה שניהם.
הרבה פעמים שאני שומע חוקרים מדברים על הנושא שלהם, אני אומר, מצד אחד זה יכול להיות נורא מרתק, והם למדו ומכירים כל פרט במערכת הזאת, ומצד שני, הם על אותה מערכת המון המון זמן, וזה ממש סיזיפי, כי לפעמים חוקרים בכיוון אחד ולא הולך כלום, וחוקרים בכיוון אחר ולא מגיעים לשום דבר, זה מעייף, זה מתיש, זה מייאש, או שזה נותן מוטיבציה?
אחד, אני לא יודעת אם אני אגיד סיזיפי, זה קשה ותובני מאוד, כן? לפעמים זה מאוד מעייף, לפעמים נמאס לך, ולפעמים אתה אומר די. אבל מצד שני, באמת צריך לאהוב בשביל לעשות את זה, ומי שעושה את זה הוא באמת אוהב את זה, כי אחרת אתה לא יכול להתמודד עם כל התהליך שבדרך, וזה לא רק לעשות את המחקר, זה עוד דברים שצריך לעשות אחרי שסיימת כבר את המחקר, וזה גם משהו שלא הולך, לא... אתה לא עוזב אותו, זאת אומרת, זה כאילו, זה לא עבודה של מישהו אחר או של חברה, ועשית את העבודה והלכת הביתה, זה עבודה שלך. אז אתה תמיד תרצה עוד לראות שזה מתקדם, ותמיד תחשוב על זה גם בשעות שאתה בפנאי, כי אולי יעלה לך איזשהו רעיון, או תבין מה הטעות שנעשתה, זה כל הזמן איתך.
אז ההטייה הזאת שאנחנו רואים, כשאנחנו שומעים על מחקרים וחוקרים, אנחנו בדרך כלל רואים הצלחות, אנחנו רואים פריצות דרך, אנחנו שומעים על התקדמויות, ואת אומרת לסטודנטים שבאים ללמוד, קחו בחשבון שחלק גדול מהעבודה הזאת, זה לבוא כל יום ולדרוך באותם צעדים, ולעשות, לשחזר שוב ושוב, עד שיש פיצוח, עד שמגיעים למשהו, אבל זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן, ואל תצפו לאקזיט המיידי.
לא, וגם יכול להיות שתעבדו המון זמן על משהו ספציפי, ובסוף תגלו ש... או שההיפותזה שלכם לא, אתם לא יכולים להוכיח אותה, היא לא נכונה, או שהמערכת שבניתם היא לא מתאימה בשביל לעשות את מה שתכננתם, וזה יכול להיות הרבה זמן של עבודה שירד לתימיון, וכן.
אז את חוקרת את הנושא שלך, ומן הסתם את מסתכלת על העמיתים שלך ועל עבודות קודמות שנעשו, וקורה שאת אומרת, חשבתי על משהו ומישהו כבר עשה את זה, מישהו כבר טיפל בזה, או מישהו עשה את זה, אבל זה טוב כי הוא לא עשה את זה כמו שצריך, ולי יש הברקה, רעיון אחר, איך לעשות את זה, כיוון אחר לקחת את זה.
כן, זה קורה הרבה פעמים, שאני יכולה, אפילו בזמן שאני כבר מסכמת איזשהו נושא של מחקר שעשיתי למאמר, ואתה קורא הרבה עבודות שאחרים גם עשו בשביל להכניס את זה לתוך המאמר שלך ולהשוואה, ואז אתה אומר, רגע, אתה פתאום מוצא איזה מאמר שנכתב שעשו משהו אחר, אבל עם שיטות שדומות לך, או בכלל השתמשו בשיטות שלך, אבל בשביל לחקור משהו אחר, ואת אומרת, רגע, אולי אני יכול גם לעשות את זה בדברים שלי. כמו עכשיו שאנחנו עובדים איזושהי על הצעת מחקר, ובשביל זה אני קוראת הרבה חומר, בשביל לראות מה עשו גם אחרים, ותוך כדי הקריאה אני נתקלת בזה שמשתמשים באותות כמו שלנו, אבל מוצאים נתונים אחרים, ומאבדים את זה, או משתמשים באותות כמו שלנו, אבל לדברים, מחלות אחרות, פתולוגיות אחרות, ואני רוצה להשתמש בנתונים האלה שלי, בשיטות שלהם, ואולי זה יוביל אותי להבנה גדולה יותר.
בהסתכלות שלך, גם כחלק מהאישיות שלך כחוקרת, הדבר הזה זה תחרות? זה שיתוף פעולה? או שזה מאמץ קולקטיבי שכולם חלק ממנו, והם ברגים קטנים בסופו של דבר במדע?
אני יכולה להעיד על עצמי. אני לא יכולה להעיד על אחרים, אני מניחה שיש אנשים מאוד תחרותיים בתוך האקדמיה. אני באופן אישי מאוד אוהבת לעבוד עם אנשים, אני לא, ואוהבת שותפי פעולה. כן, אני בתחרות עם עצמי בשביל לנסות להתקדם יותר, אבל התחרות היא אישית, אני לא בהכרח...
כן, את מתחרה בעצמך, ואת כל הזמן מייצרת לעצמך עוד עבודה. את כאילו, נכון. זאת אומרת, אני יכולה להגיע למשהו, אבל לא, אני אקרא עוד קצת ואני אגיד, זה לא מושלם, אני אשפר את זה עוד. ואת בעצם מרחיקה את קו הסיום.
אני לא... שוב, אני לא בהכרח מרחיקה את קו הסיום, אני עושה עוד קו סיום של משהו חדש ואחר. זאת אומרת, אני כל הזמן מחפשת מה עוד אפשר לחקור. אחת הסיבות שאני פשוט אוהבת לעשות את זה, זה חלק מההנאה שלי, למרות שיש לי המון משימות אחרות, אני גם מאוד אוהבת את זה. לכן אני כל הזמן אחפש עוד דבר לעשות, אני חושבת שזה גם חשוב לכל מי שנמצא באקדמיה, כל הזמן להתעדכן וללמוד ולחקור.
ואין לך אף פעם תחושה שכאילו, אוקיי, מצינו, אנחנו יודעים כל מה שצריך לדעת, או לא, את רוב מה שצריך לדעת, או...
אנחנו אף פעם לא נדע את כל מה שצריך לדעת, אני חושבת שתמיד אפשר יהיה לחקור עוד, אין דבר כזה, אנחנו יודעים הכל.
בעבודה שלך את משלבת גם כלים מתחום הבינה המלאכותית, עד כמה זה משנה את המחקר, ממחקר של למצוא נתונים, למחקר של ללכת למאגרים גדולים של נתונים, ולמצוא בהם סיפורים חדשים?
קודם כל אני יכולה להגיד שבעצם מה שזה הכניס, למחקר זה נתן איזושהי קפיצה בכלל, בכל התחומים, הבינה המלאכותית. היא נותנת כלים שמאפשרים לנו היום לזהות תופעות בתוך באמת מאגרי נתונים מאוד מאוד גדולים. אתה מכניס את זה קצת לאיזשהו קופסה שחורה, את כל הנתונים האלה, ובסוף אתה יכול לזהות איזשהו פאטרנים, איזשהו תופעות.
אין חשש אבל מפישינג בדבר הזה, של אני מוצאת איזה תבנית והיא נראית לי, אבל זה פשוט... אם אני אחפש במספיק מידע, מספיק זמן, אני אמצא תבניות, ואולי אין לה, לתבנית הזאת משמעות, היא מקרית.
אז קודם כל יכולים לזהות הופעות, שזה גם חשוב לכשעצמו, גם המאגרי נתונים האלה כל פעם משתנים ומתעדכנים, צריך גם להתקן את האלגוריתמים שנכתבים שם, אבל כן זה עוזר לנו לזהות הופעות שלא היינו יכולות אותם, לגלות אותם ככה, בהרבה מקרים זה גם יכול להציל חיים, זה גם יכול לעזור לרופא לקבל החלטות, וזה חשוב. אחת הבעיות בעיניי זה שלא תמיד, בגלל שאתה יודע מה יש בתוך הקופסה השחורה, אתה לא תמיד יודע להבין את התופעה. וצריך גם להבין את התופעה בשביל לחפש פתרון.
הכנסת שאלה, קיבלת תשובה, אבל את לא יודעת את הדרך.
אני יודעת שיש בעיה, ואני יודעת שצריך, אבל מה גורם לפעמים לבעיה? אתה לא... צריך גם להבין את התופעה שקיימת בשביל להמשיך את הפעיל. זה צריך לשלב בין הדברים.
מי ששוקלת לבחור במסלול של מחקר, מה את יכולה להגיד על המסלול הזה שהוא מצד אחד נורא מרתק ומרגש, וזה מצד שני מאוד קשה ודורש אינטנסיביות והתמדה?
אני בדרך כלל אומרת, קודם כל שאם אתה אוהב את זה, אז תעשה את זה. אם לא אוהבים את זה, לא ללכת לזה. זה מאוד מאוד קשה, ומאוד קשה להתקדם,
לא והדרך
היא... לא לכל אחד, זה ממש לא לכל אחד. אני גם אומרת הרבה פעמים לסטודנטים שמסיימים ורוצים להמשיך, אני אומרת, תמשיכו, אבל אולי תבדקו גם מה קורה בתעשייה, ותעבדו גם שם קצת, כי באמת זה דרך ארוכה. מחקר זה דרך ארוכה.
אז את פשוט נהנית יותר ממחקר, באופן אישי.
אני באופן אישי נהנית יותר ממחקר, ושוב, בגלל שזה כל פעם אתה עושה משהו חדש, ולא בהכרח זה קיים, בתעשייה לפעמים אתה יכול גם לעשות את דברים דומים, אבל זה אישי, ובאמת צריך מאוד לאהוב את זה. לא כל אחד יכול להיות בזה, זה לא, אין בזה רק את החלק הכיפי של העבודה, כי יש חלק כיפי מאוד של לעשות את העבודה, אני אקים את המערכת ניסוי, אני אעשה את הניסויים, או אני אבנה את המודל הנומרי שלי, אבל לא תמיד זה רק זה. בסוף צריך גם לקחת לסכם את העבודה הזאת, וצריך לכתוב את המאמר, כי אם לא תפרסם את מה שעשית, זה כאילו לא עשית, אז זה עבודה לא קלה.
ולעמוד בפני ביקורת.
ולעמוד בפני הביקורת. כל מאמר כזה נשלח לפי ריוויו של עמיתים שאתה לא יודע מי הם, ואתה כל הזמן כאילו באיזשהו סוג של בחינה. כאילו תמיד בוחנים אותך ואת העבודה שלך, ומה שאתה חושב שיכול להיות מאוד טוב, מישהו אחר יכול לחשוב שזה בעצם לא טוב. או כי הוא לא הבין. לפעמים זה מעליב, כן. אתה עבדת שנתיים על משהו, ואז אומרים לך שבעצם... לא, לא מתאים לנו, לא מעניין, לא מחדש, או כל מיני כאלה. הרבה פעמים אני אומרת לעצמי, בואי, תקראי טוב מה כתבו, בוא נרגיע, לא לכעוס ישר, ולוקח לי לפעמים לקרוא 3 פעמים מה שהפיר ריוויו כתבו.
לפעמים זה משנה את דעתך? כי לפעמים את אומרת, אני טועה והם צודקים?
קודם כל אני אומרת שאם הם שאלו שאלה ולא הבינו, אז אולי לא הסברתי את זה מספיק טוב. אז אם מישהו לא הבין, אז כנראה שאני צריכה לקרוא עוד הפעם ולחשוב איך להסביר את זה טוב יותר. אז הרבה פעמים אני באמת מתקנת את המאמר, הרבה פעמים אני אולי אוסיף עוד משהו, כבר קרה לי שמאמר נדחה מעיתון מסוים, וקראנו אותה, אני והשותפים שלי למאמר, קראנו שוב פעם את הריוויו, החלטנו לעשות קצת שיפט של כיוון, ובסוף הוא התקבל לז'ורנל שהוא עיתון שהוא עוד יותר טוב למה ששלחנו.
את בתוך חוקרת עשית שנה בתעשייה, את ממליצה גם את המודל ההפוך, זאת אומרת מי שבתעשייה שישקיע פרק זמן משמעותי במחקר כדי לראות איך זה מרגיש בצד הזה?
לא חשבתי על זה, האמת. שוב, אני לא חושבת שזה מתאים באמת לכל אחד, אני חושבת שמומלץ, קודם כל, תואר ראשון נותן לך המון כלים, וכלים גם איך ללמוד. בתואר השני אתה מתחיל קצת יותר ליישם אותם, אתה מתחיל יותר... אם אני מדברת על תואר שני שהוא מחקרי, אז באמת אתה מתחיל יותר להבין מה זה מחקר. אז לפחות מי ששוקל או מתלבט, כן יכול להמשיך ולראות מה זה אומר פעם ראשונה לעשות עבודה. דוקטורט כבר באמת אני חושבת שצריך, אתה ממש נכנס לזה עבודה של כמה שנים, באמת לראות שזה מה שאתה אוהב לעשות ולחשוב גם על העתיד. לגבי בכלל להמשיך לתארים שניים, אני חושבת שתמיד זה טוב ללמוד, לכל אחד טוב ללמוד, כאילו עוד דברים ועוד קורסים ועוד.
ללמד את אוהבת?
כן. אני חייבת גם לאהוב, אני עושה את זה הרבה, אבל כן, אני אוהבת. אתה מגיע לכיתה, גם אם אתה לפעמים אומר, ואין מה לעשות, הוראה היא, יש בה סוג של אלמנט שבאיזשהו שלב אתה קצת עם הזמן...
שחיקה, כן, התעייפות.
אתה חסכה לי מילה שלו. אתה קצת נשחק, אבל עדיין ברגע שאני נכנסת לכיתה, אתה רואה את כל האנרגיות יוצאות, ואני יודעת גם מכל הקולגות שלי שמלמדים שככה הם מרגישים, כאילו ברגע שאתה בכיתה, אתה כבר...
ויש בך קנאה בכל זאת לאנשים בתעשייה, כאשר היום תעשיית הביוטק היא... תעשייה מאוד מאוד גדולה ומאוד דינמית, ופתאום מישהו יכול לחשוב על איזה רעיון קטן, ולקבל המון המון כסף, ולבנות את המעבדה המושלמת, ולעשות את כל הניסויים שהוא רוצה, ואת אומרת, אני באקדמיה, אין לנו את התקציבים האלה, אין לנו את האמצעים האלה.
כמו שאני חושבת שאתה צריך להיות עם אופי מיוחד, בשביל להיות במחקר ולאוהב את זה, אני מניחה שאתה צריך להיות עם אופי מיוחד, בשביל להתמודד עם האתגרים של להגיע ולהקים חברה, ולחפש משקיעים, ושישקיעו בך, וזה לא, אף אחד לא בין רגע ימציא משהו, ופתח את החברה, וטיק טק נהייתה הצלחה ואקזיט, גם שם יש תהליך מאוד ארוך, אז כמו שאני חושבת את זה, אז גם לצד השני צריך להיות, לדעת לאהוב את זה. אני באופן אישי, זה פחות מדבר אליי, ולכן אני נמצאת באקדמיה ולא בתעשייה.
והמסלול שלך, אבל זה, כמו שמתוך הדברים שאת אומרת, זה מסלול שרוב הסטודנטים לא יבחרו בו.
נכון. כיום מרבית הסטודנטים לא בהכרח יבחרו בו. אני גם יכולה לראות את זה מזה שכשאנחנו, או אני והחברים שלי שלמדנו את התואר השני ואת התואר השלישי, זה היה העבודה שלנו. באנו למעבדה, היינו יושבים שם מהבוקר עד הערב, והולכים הביתה, מקבלים איזה מלגת קיום צנועה, ונמצאים שם היום באמת, לפחות בתחום ההנדסה. אני חושבת שהרוב יבחרו ללכת לתעשייה, שהיא הרבה יותר מתגמלת, אבל עדיין
מישהו... זה מסוכן לעולם המחקר?
אני לא חושבת שזה לא רואה בזה סכנה, אני חושבת שעדיין תמיד יהיו את האנשים שיעשו את זה כי זה מה שהם אוהבים. ואם זה מה שאתה אוהב, אז אתה צריך לבחור במה שאתה אוהב, ואם תהיה טוב בזה, אז תצליח בכל דבר.
יום מסר החיובי הזה, אנחנו נסיים דוקטור ענת רטנובסקי, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב. תודה רבה.
תודה לך.